אתם מאזינים לפודקאסט פשע בתשע מערוץ היוטיוב של בלקבירד. הפודקאסט פשע בתשע משודר פעם בחודש ביוטיוב ומוצגות תמונות מהמקרים השונים. פשע בתשע, מתחילים.
אוקיי, שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה הראשונה של פשע בתשע, פודקאסט על פשע מהארץ ומהעולם. חשוב לי לציין, במהלך הפודקאסט אנחנו נציג תמונות מהמקרים, ובנוסף נתאר במילים מקרים מסוימים שיכולים להיות מאוד קשים לשמיעה. אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, הכל טוב, אתם מוזמנים לצאת או לדלג על הקטעים. וגם חשוב לי לציין שבמידה ואנחנו לא מתייחסים לצ'אט, שזה משהו שקורה בפודקאסט הזה, תקבלו את זה בהבנה ופשוט תיהנו מהשידור. אורך הפודקאסט הוא בין 40 דקות לשעה. אז לפני שנתחיל, זה הזמן שלכם ללחוץ על הלייק, לשתף עם חברים, להירשם לערוץ, וכמובן גם לטוויץ', שם מדי פעם יש גיימינג אמיתי או סרט טוב. מקווה מאוד שתיהנו. וויד, או יותר נכון מרק, מה המצב?
מעולה מוטי. קודם כל שאלה. הטוב מסעיות, נכון?
כאילו אני אוהב שחק במסעיות, אני לא חושב שאני כאילו עד כדי כך חובב מסעיות, אתה יודע.
תשמע, מהלייבסטרים האחרונים שלך אני יכול להבין שאתה חובב מסעיות.
כן.
אמריקאיות ספציפית.
כן, בדיוק. אני מאוד אוהב את האמריקן טראק כסימולטור, ATS.
אז תנחש מה? היום אנחנו מדברים על רוברט בנג'מין רודס, שהיה נהג מסעית.
נהג מסעית, אוקיי. אם הגענו עד לזה, אתה אומר, אז הגענו רחוק בסוף.
הגענו מאוד רחוק, וגם הוא הגיע רחוק, ואתה תבין גם למה ואיך.
אוקיי.
טוב, שניגש לעניין?
יאללה, go for it.
אז רוברט בנג'מין רודס, הוא נולד ב-22 לנובמבר 1945, בעיר קונסיל בלאפס באיווה. אמא שלו גידלה אותו לבדה רוב הזמן, כיוון שאבא שלו היה חייל בצבא ארצות הברית, והוא היה ממוקם באותו אזור בגרמניה, לאחר מלחמת העולם השנייה. תקופות קשות. אבא של רוברט השתחרר מהצבא, הוא מצא לעצמו עבודה בתור קבאי, וכל זה רק כשרוברט הגיע ללימודים בבית ספר יסודי. בסדר, הוא חיים רגילים רוב הזמן. סך הכל, הוא חי בסביבה נורמלית יחסית, לימודים, אתה יודע, דברים כאלה?
כן.
אבל לא לפני שקרו גם כמה אירועים. יוצאי דופן. אז אני אסבר לך קצת על מה שהוא עשה ועל האירועים שהוא עבר. ודבר ראשון, בגיל ההתבגרות הוא כבר הספיק לעשות כמה בעיות.
רגע, הוא גדל בבית נורמטיבי? אף אחד לא הרביץ לו, אף אחד לא קילל אותו, אף אחד לא אנס אותו, דברים כאלה?
לא,
זה קצת מוזר, אבל אוקיי, בסדר. אוקיי.
שמע, אמא שלו גידלה אותו לבדה, לבדה, כאילו, אבא שלו היה בצבא רוב הזמן, אבל הוא היה, הוא נוכח, הוא היה קיים מתישהו.
אוקיי, בסדר.
קיצר, בגיל ההתבגרות הוא השתתף בפעילויות ספורט לרוב, הוא ממש אהב ספורט, כמו לשחק כדורגל, היאבקות, והוא גם היה במקהלה וחלק ממועדון צרפתי.
וואו.
עכשיו, מה זה מועדון צרפתי? מועדון צרפתי זה מן הסתם מועדון שבשעות הפנאי אתה פשוט הולך ו...
לומד צרפתית.
לא בדיוק, יותר לתרבות הצרפתית וכל מיני שירים ודברים כאלה עם אנשים אחרים.
אוקיי.
אנשים, נחתנה.
אנשים שאוהבים את השפה הצרפתית באופן מופלג ופשוט הולכים לשיר ולשמוע שנסונים צרפתים.
משהו כזה, זה יותר פשוט להריץ את התרבות הצרפתית ודברים כאלה, זה לא... זה לא עכשיו ללמוד צרפתית, להגיד בונז'ור, מרסי, ודברים כאלה. זה ללמוד על התרבות בעיקר. למרות התחביבים שלו, למרות החיים השגרתיים שהיו לו, היו לו בעיות חברתיות. זה לא משהו שהציק לו יותר מדי, אבל זה היה קיים. ובלימודים הוא לא הכי הצליח, בוא נגיד ככה. קצת נפל פה ושם.
לא תלמיד של מאיות.
כן, לא הגאון של הכיתה, בוא נגיד ככה. הוא נראה לי ממוצע בערך, לא כזה גרוע, אבל פחות או יותר ממוצע. אולי פחות, אבל...
אוקיי.
לא כזה גרוע. בגיל 16 רוברט נעצר לאחר שנתפס בניסיון חבלה ברכב. כן, הוא ניסה לחבל ברכב בגיל 16.
מה זאת אומרת לחבל?
הסיבות לא ידועות. לחבל, אתה יודע, לפנצ'ר את הגלגלים.
לפנצ'ר
את
הגלגלים? אוקיי, סבבה. חשבתי לשים
משקה... לפנצ'ר גלגלים, לא.
להתקיד מטען חבלה על רכב, אחי.
לא, חס וחלילה, הוא לא כזה פושע. הסיבות לכך לא ידועות, או לפחות לא פורסם לציבור, אז זה מה שיש. ובגיל 17 הוא נעצר בפעם השנייה שלו, לאחר שהוא השתתף בקרב רחוב.
קרב רחוב.
כן.
סטריט פייטר.
ולמרות כל זה, למרות העבר שלו, רוברט החליט שאחרי הלימודים שלו, בבית ספר התיכוני תומאס ג'פרסון, בשנת 1964 הוא הלך בעקבות אבא שלו והתגייס לצבא ארצות הברית למרינס.
וואו. אני אומר לך, זה מין שלב, זה כאילו, זה מצחיק, אבל אתה שם לב לפאטרן הזה? או שאני היחיד ששם לב לזה?
זהו, זה נראה לי פעם ראשונה שאני מביא מישהו שגם נולד בנובמבר, וגם התגייס לצבא ארצות הברית, שהוא פושע.
אבל אין לו ילדות קשה, שזה מוזר.
נכון.
אבל זה בדרך כלל...
אין לו ילדות קשה.
הם בדרך כלל כולם איכשהו מגיעים לצבא, ומהצבא הם יוצאים כאילו משהו אחר לגמרי.
חכה.
אוקיי.
לא זה קרה... חכה, אנחנו נגיע לזה עכשיו.
טוב.
בדיוק כשהוא התגייס למרינס, אבא שלו באותה שנה, נעצר לאחר שהוא נתפס מתעלל מינית בילדה בת 12.
או, הנה זה הגיע. חיכיתי לזה, חיכיתי למשהו, אמרתי, זה משהו פה לא הגיוני בסיפור הזה.
זהו. ולאחר מכן, אבא שלו התאבד בזמן שחיכה לבית משפט.
אהה.
ככה שהוא לא הספיק להיות מואשם ולקבל את העונש שלו, הוא לפני זה התאבד.
הבנתי. לא יודע לקחת אחריות מאז... על המעשים שלו.
כן. ומאז חייו של רוברט התחילו להידרדר עוד יותר אפילו.
הוא היה בן יחיד או שאני פשוט פספסתי?
לא, הוא היה בן יחיד.
בן יחיד, אוקיי.
עכשיו, בין השנים 1967 עד 1968, הוא השתחרר מהצבא, אבל בחוסר כבוד, בגלל שהוא היה מעורב בשוד.
בזמן שהוא היה בצבא הוא שדד.
הוא היה מעורב בשוד, הוא לא שדד, הוא היה מעורב בזה.
אוקיי.
כאילו... אתה אומר שזה קורה אחרי הצבא, שזה משתנה. לרוד זה קרה כאילו בזמן הצבא, וזה למה הוא גם משתחרר בחוסר כבוד. הוא, כאילו, דמיין, הוא מצטרף למרינס גם.
כן, האמת שזה זה כאילו, זה לאו דווקא קורה אחרי הצבא, גם נגיד, יש הרבה שדווקא גם בזמן הצבא היה להם כל מיני תסבוכות, נגיד, סתם אני ככה מריץ מהראש, יש את, נו, דאמר, ג'פרי דאמר, אז הוא גם בזמן הצבא היה לו את כל התסבוכות שלו ואת כל הדברים שהוא חווה. הוא עבר, הוא אנס גם, היה לו איזשהו אינוס שהוא עשה בזמן הצבא, אז כאילו... זה מין כזה קטע כזה שבדרך כלל גם אנשים שמגיעים ממשפחות עניות, בסופו של דבר איכשהו נגררים לצבא ומגיעים לשם כי זה עוזר להם לחזור לשגרה, אבל במקרים האלה דווקא אנחנו מגלים שהצבא מוצאים מהם משהו אחר כאילו.
נראה לי... בצבא בכללי, לא קשור רק לארצות הברית, אנשים בדרך כלל מוצאים את עצמם לעצב את החיים שלהם יותר טוב, כי אתה מבין, זה מסגרת שבו אתה נמצא עם אנשים כל הזמן, ישן עם אנשים, מתקלח עם אנשים, אוכל עם אנשים, מתאמן עם אנשים, עובר סבל עם אנשים.
כן.
זה כאילו, מסגרת קשוחה, אבל היא גם מגבשת נורא.
כן.
עכשיו, כמובן שזאת לא מסגרת שמתאימה לכולם, ו... כאילו, אני לא מאשים אותו שזה יכול לדפוק דברים. כאילו, אתה יודע, זה מסגרת מאוד קשוחה, מפקדים מתייחסים אליך כמו איזה חרא, ואני מנחש שבמרינס הספציפית זה אפילו עוד יותר נוקשה. כאילו, סתם זה הפאקינג מרינס, זה כאילו...
כן, גם תראה, למי שיש לו בעיות עם בעיות משמעת, או בעיות של לקבל שליטה, או דברים כאלה, זה אפילו הופך את המצב ליותר גרוע.
אז זהו, ספציפית לגבי רודז, אני לא יודע מה בדיוק השתבש איתו, כי אתה ראית שכאילו בגיל ההתבגרות, בנעורים היה לו עדיין היו לו שני דברים שהוא נעצר עליהם. טוב, לפני שנגיע למה שרוברט בדיוק עשה, אני אסביר בקצרה את הקורות החיים שלו עד למעשים.
אוקיי.
אז סופר בקצרה, רוברט אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא ניסה להתקבל למכללה, הוא התקבל, הוא למד, אבל הוא ויתר ופרש באמצע, בגלל ששוב, לימודים זה לא היה הצד החזק שלו, הוא הבין שהוא לא אוהב את זה, אז פשוט ויתר באמצע. בצורה אירונית, הוא ניסה לחפש עבודה במשטרה, אבל הוא לא התקבל בגלל העבר הפלילי שלו. במיוחד בגלל המוערבות בשוד בזמן הצבא. עכשיו, בין השנים 1970 עד ל-1980, הוא הספיק להתחתן 3 פעמים, ונולד לו בן מאשתו ראשונה.
כמה פעמים הוא התחתן? דרך, כמה פעמים?
3 פעמים. ועל הדרך הוא עבד בכל מיני עבודות קטנות, כמו בחנויות, סופרמרקט, במחסנים ובמסעדות. ולבסוף הוא מצא את העבודת חייו, העבודה שהוא הכי נהנה ממנה, וזה להיות נהג מסעית.
נהג מסעית, בכבישים של ארצות הברית.
אתה יודע, לנהוג בצ'יל, להעביר דברים.
הם עושים אחלה כסף בתכלס.
שמע, נהגי מסעית בכללי נראה לי עושים אחלה כסף, לא רק בארצות הברית.
כן.
על הדרך רודס פיתח תחביבים קצת ביזרים כמו BDSM.
אוקיי.
ויש שמועות שהוא היה מתעלל באשתו השלישית דבורה רודס בצורה פיזית, מילולית ומינית. נגיע כבר למקרים שלו, כי אין יותר מה לדבר על העבר שלו, זה כל מה שהיה לו, לא משהו יותר מאוד מעניין. אני הייתי יכול להביא את כל המקרים, אבל אני אביא זה 3 מקרים שונים, שכל אחד שונה ומיוחד במינו. בנובמבר של שנת 1989, פטרישיה קנדיס וולש ובעלה דאגלס סקוט זיסקוסקי יצאו למסע ברגל מסיאטל עד לגיאורגיה. עכשיו, מי שלא יודע, המרחק בין סיאטל לגיאורגיה זה חתיכת מרחק, במיוחד ברגל. עכשיו...
הם יצאו למסע ברגל?
כן, הם יצאו למסע ברגל, אי-צ'אנקינג.
או, וואו.
הם רעננו מזה, אתה יודע, יש אנשים שנים ללכת ברגל במקום למקום.
כן.
עכשיו, לאחר כמה חודשים, בינואר של שנת 1990 באזור טקסס, הזוג פגש בדרך את רודס עם המסעית שלו שעצר להם והציע להם טרמפ לאן שהם צריכים. הזוג לא חשד בכלום והוא הסכים להצעה של רודס ועלו למסעית.
Okay.
רודס, מבלי לחשוב פעמיים, הרג את דאגלס במיידית עם הרובה שלו, וזרק את הגופה שלו במחוז סאטון בטקסס.
חליל.
הוא השאיר את וולש במסעית שלו במשך כמה שבועות, ובכל הזמן הזה שהוא השאיר אותה במסעית, הוא התלל בה, אנס אותה מספר הפעמים, ובסוף הוא ירה בה למוות עם הרובה שלו, הוא זרק את הגופה שלו במחוז מילארד ביוטה.
הגופה שלה, זה היה בעל ואישה.
את הגופה שלה, כן. הם היו זוג מאוד צעיר דרך אגב, בין גילאי 23 ל-25 כזה.
וואו. כמה זמן כן. היא הייתה אצלו במסעית?
במשך כמה שבועות.
כמה שבועות היא הייתה אצלו במסעית?
כן.
ידוע כמה? נגיד 2-3?
לא ידוע במדויק, אבל אם אתה שואל אותי אישית, אני משאר משהו בין 3 שבועות ל-4 שבועות.
מה?
כן.
במשך הארבעה שבועות האלה הוא כאילו דואג לה, כי הוא מן הסתם מביא לה אוכל, מביא לה שתייה, מים, כן. הוא גם אונס אותה.
כן, אבל עכשיו אתה תבין שמשהו מאוד לא בסדר קורה במסעית.
אוקיי.
כי לאחר המקרה הזה של עם דאגלס ועם פטרישיה, רוז שדרג את המסעית שלו והפך את תא השינה של המסעית שלו לתא עינויים. הוא הפך את זה לתא עינויים בדומה לחדר העינויים של רוצח קופסת הצעצועים.
הטוי בוקס קילר.
כן. זהו, זה קצת הולך אחורה לטוייבוקס קילר לפרק שלך שם.
מעניין מה יש לאנשים עם מסעיות רצחניות שכאלה. או טריילרים, אני לא יודע.
זה מה שיש. עכשיו תקשיב. אם אתה תעבור שקופית במצגת, תעבור שנייה.
מפחיד, אוקיי.
לא, לא, זה לא מפחיד.
אה, זה לא מפחיד.
זה, לזה קוראים תא שינה במסעית. אם אני לא טועה, יש את זה רק במסעית סמי טריילר של ארצות הברית שם. אז מאחורי כיסא הנהג אתה רואה, יש פשוט כמו מיטה כזאת, ואזור קטן כזה לישון ולנוח פה. זה כי מן הסתם נהגי מסעית היום נוסעים הרבה ב...
שבועות, הרבה כאילו... לפעמים אפילו חודשים, זה תלוי מאיפה לאיפה.
כן, כן, אז היה להם את התא הזה לישון בו מן הסתם אחרי שהם נחים. ועובדה מעניינת, באנגלית לרוצח תחנת הדלק קראו The Truck Stop Killer. Mm-hmm. עכשיו, Truck Stop בארצות הברית זה כמו חניונים כאלה, עם תחנות דלק ומקום למנוחה בו נגיד ככה. זה...
אני יכול להסביר את זה, אני יכול להסביר. כי כשגרתי בארצות הברית, אז אחד הדברים שעשיתי זה, עשינו טיול coast to coast. אז נסענו מניו יורק, שזה בצד המזרחי, לקליפורניה, שזה בצד המערבי. וזאת הייתה נסיעה של... עשינו את זה על הכבישים המהירים, וגם הכבישים הפחות מהירים, אבל כשאנו על הכבישים המהירים, אז אתה חודש נמצא על הכביש, ואז אתה עובר בכל מיני תחנות דלק. עכשיו, יש באמת תחנות דלק שהן טראק סטופס, כאילו שזה נטו בשביל מסעיות. עכשיו, כמובן שיש שם גם... יש שם מסעדה, יש דיינר, יש אפילו כל מיני תאים כאלה שאפשר להתקלח שם. כאילו ממש אנשים משלמים כסף כדי להתקלח. יש גם מקומות שיש בהם איזשהו מוטל קטן, אבל זה ממש, זה מתחם גדול מאוד, שהמטרה שלו זה נטו בשביל מסעיות, שיודעים שהנהגי מסעיות צריכים לעבור שם, אז הם פשוט נוסעים. וזה יש להם מתחם ענקי, ממש של חניון גדול, שיש שם מלא סמי טריילרים שפשוט חונים. ואתה יודע, נחים בלילה, בבוקר, כי הם נוסעים הרבה. אז בשבילי, אני כשאני... כשאתה אומר לי את זה, אז אני רואה, אני יודע איך זה נראה. אבל תדמיינו, אם אני אומר את זה לאנשים שמאזינים לנו, שומעים לנו, תדמיינו מתחם כמו מתחם ביג, באמת, בכזה סדר גודל, ענקי, שמה שיש בו זה חניון ענקי של מסעיות, יש איזשהו דיינר, תחנת דלק, ופשוט מאוד מין מקום כזה שיש שם גם המקלחות בפנים, פשוט אנשים משלמים כסף ומתקלחים.
בדיוק, זה מקום יחסית גדול עם מלא דברים למנוחה, לנהגי מסעיות במיוחד. אם אני לא טועה, תקן אותי, כי אני לא הייתי בארצות הברית. זה גם היה מיועד לנהגים רגילים, אבל זה יותר פופולרי בנהגי מסעיות.
כן, כן. זה...
כי הם אלה שהיו על הכביש רוב הזמן.
בדיוק, כל מי שבעיקרון רוצה יכול, זה לא שזה משהו מיוחד רק בשביל זה, אבל הרוב באמת שמגיעים לשם זה נהגי מסעיות, כי הם נמצאים הרבה על הכביש.
טוב, כשנחזור לענייננו, אם אתה עובר שקופית, אתה יכול לראות איך זה נראה מבחוץ בערך. אתה רואה שיש לך פה את תא נהג, ומאחוריו יש לך את תא שינה עם מזגן, שלט כזה במזגן על הקיר.
כן, אני ראיתי מסעיות כאלה, האמת, שזה נראה, כאילו, זה נראה כאילו זה צפוף, אבל בתכלס, יש שם מקום. כאילו, אתה יכול באמת לתפוס תנומה ובאמת לנוח לך את השמונה שעות בכיף. והם שמים, המנוע עצמו, הנה גם רואים, יש פה אלטרנטור שעובד על הסוללה, ואז בלילה אתה לא נחנק כי יש לך אוויר, בזמן שהמנוע כאילו עובד על חצי הילוך, אז אפשר גם לישון בפנים מאחורה. אבל כשאתה אומר שהוא שדרג את זה עוד, זה מעניין אותי, כאילו, מה אתה יכול כבר להכניס בתא הקטן הזה, ואיך אתה נועל אותו גם, כי אתה רואה, אי אפשר לנעול, אנשים נכנסים, נוהגים.
אז זהו, כשאני אומר שידרג, אני התכוונתי יותר לסטייל דה טוי בוקס קילר.
מה, הוא הוסיף טריילר כאילו מאחורי ה...
לא.
הדר שינה?
הוא לא הוסיף טריילר. הוא לא הוסיף טריילר. הוא כן, בוא נצא ככה, פינה טיפה מקום לקיר. עכשיו, דמיין, הוא הביא כל מיני מכשירים ודברים כאלה לעינויים על הדרך, שהוא יחביא אותם, נראה לי... או ליד, כאילו, או ליד המיטה או באחד מהתאים שם. ועכשיו, הוא קרא לזה תן עינויים נייד. מן הסתם, כי זה תא עינויים וזה נייד.
יש לי שאלה שמתבקשת פה בסיפור הזה עכשיו.
כן. פשוט.
בזמן שיש לו את התא עינויים הזה שהוא נוסע איתו במסעית בכיף, וכאילו יש לו נשים שם בטח מדי פעם, הוא גם עושה עבודות? כאילו, הוא עובד? או ש...
באמת, שאלה טובה.
זה מעניין.
אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע לענות על זה, אבל...
כי איך הוא עושה כסף, מעניינת. אתה יודע, אחרי הכל הבן אדם אשכרה, כאילו... אתה יודע, לתדלק מסעית כזאת, סמי טריילר, זה חתיכת כסף, זה לא זה סתם. הרבה.
אני מדמיין שהוא מסמם אותן, לפני, כאילו לפני שהוא יוצא, הוא יוצא וזה, אבל...
כן.
להגיד לך בדיוק את השיטות שלו, אני לא יודע.
כן, אוקיי,
אני
בסדר.
אני לא יודע.
בסדר.
בפברואר של שנת 1990, שזה היה חודש לאחר המקרה הראשון, רג'יניה קיי וולטרס, בת 14, ברחה מהבית עם חבר שלה בשם ריקי ג'ונס. היא ברחה מפסדינה, פסדינה, שנמצא גם בטקסס. ובמהלך הבריחה, בדיוק כמו עם פרטשיה ובעלה, הם פגשו ברודז על הדרך שהחליט לעצור להם ושאל אותם צריכים טרמפ. הזוג הצעיר, מן הסתם, הסכים לטרמפ. ורודז, מבין עכשיו פעמיים, ירה בריקי, השליך את הגופה שלו, חטף את רג'יניה למסעית שלו, וכפי שעשה עם פטרישיה, השאיר אותה בתא עינויים הקטן שלו במשך כמה שבועות. עכשיו, לעומת פטרישיה, מה שהוא עשה עם רג'יניה, הוא צילם תמונה שלה, הוא התקשר לאבא שלה ממספר חסוי בטלפון ציבורי, אמר לו את העינויים שהייתה עוברת מדי יום.
אוי.
היה מתאר את זה ממש כאילו בפרטי פרטים. ואם תעביר לתמונה הבאה, אתה תראה איך רג'יניה הייתה נראית. פחות או יותר.
רג'יניה וולטרס.
ככה אתה נראית בתמונה הרגילה. החלק היותר מצמרר, אפשר להגיד זה. הוא צילם תמונה לפני שרצח אותה, ולפני שהוא רצח אותה, הוא כאילו הסיר את השיער שלה, חלק גדול מהשיער שלה, ואם תעבור לתמונה הבאה אתה תראה את זה. בתמונה הזאת אתה רואה את הרגע האחרון לפני שרג'יניה נרצחה.
מה זה, היא בחוץ?
כן, היא בחוץ. הוא לקח אותה, אני אסביר לך ככה מה היה פה.
אוקיי.
פה הוא לקח אותה לחווה שנמצאת קרוב לאילנוי, ושם הוא רצח אותה ברגעים האחרונים שלה, והוא עשה זאת תוך כדי שהוא עינה אותה עם קרסים של דייג ומכשירים נוספים.
אך.
והיא בסוף מת, כן, והיא בסוף מתה מחנק על ידי חוט דייג.
אבל הוא הלביש אותה או שהיא הייתה לבושה ככה? כי יש לה עקבים, סמלה.
היא הייתה לבושה ככה.
אוקיי.
כאילו, עצור שנייה ותחשוב רגע. אתה הורה, ונגיד, הבת שלך בורחת מהבית בגלל בעיות אישיות בבית, אתה יודע, גיל ההתבגרות, מרד, דברים כאלה.
כן.
פתאום, עוצר ליד הבת שלך מסעית, מסעית שמציע לה טרמפ לאן שהיא צריכה, היא מסכימה, מן הסתם, כי היא לא יודעת יותר טוב מזה. היא עולה מסעית, הנהג מסעית רוצח את חבר שלה מול העיניים שלה, חוטף אותה, מצלם אותה, אונס אותה, מענה אותה. אחר כך כל זה הוא מתקשר אליך, אומר לך, תקשיב, עשיתי את זה ואת זה לבת שלך, היה כיף, אני נהניתי. דברים כאלה, נוראים. בסופו של דבר, אתה פשוט מנתק, אתה לא יודע מה גורל הבת שלך, בזמן שהוא לוקח את הבת שלך לחווה רנדומלית באזור, שם הוא מחליט לענות אותה עוד יותר, לענות אותה עוד יותר, לגזום את השיער, ובסוף להרוג אותה עם חוט דייג. כאילו...
ואז הוא גם שולח לך תמונה של הרגעים האחרונים שלה.
בדיוק, כאילו. עכשיו, איזה... מה ההורים היו חושבים, ואיזה מצמר זה, ו... אוקיי. נגיע לרגע קצת יותר, אפשר להגיד, יותר מצחיק, ומזעזע בו זמנית. אז נגיד זה ככה, היה צירוף מקרים מאוד גדול, כי בשנת 1990, באפריל, בדיוק ב-1 באפריל, לא סתם. לפנות בוקר, מייק מילר, שוטר מאריזונה, הבחין במסעית עם אורות עזרה דלוקים בקאסה גרנדה באריזונה. מילר חשב שנהג המסעית נקלע לבעיה כלשהי ברכב, אז הוא הלך לבדוק את המסעית בשביל לעזור לו. בתוך המסעית, בתא השינה, הוא מצא אישה רומה בשם קפלין ויין, צורחת ועזוקה, ולידה היה נהג המסעית רוברט רודס.
מה?
רודס? כן. הוא נתפס על חם, הוא לא אנס אותה, הוא כן התעלל במינית, הוא נתפס על חם על ידי השוטר הזה, ורודס ניסה להסביר לשוטר שזה קיום יחסי מין בהסכמה.
ברור. ברור.
עכשיו.
בגלל זה היא עזוקה ארומה בקבינה של המסעית, מה?
בצורחת.
כן. ופי שלא אמר לו, 1 באפריל!
עכשיו. תוך כדי שרודס מנסה להסביר את המצב, השוטר לא האמין בו, כאילו, הוא נכשל קשות, הוא נכשל להסביר את ה... לא היה לו דרך להסביר, כאילו, מה קורה פה. פאק, כאילו.
מה יכול לעשות, אחי? איך מסבירים, איך אתה מסביר דבר כזה?
לא, אתה לא, הוא נתפס על חם במקרה על ידי שוטר.
מה הוא יגיד, מה...
זה לא בן אדם.
כן?
זה לא בן אדם רנדומלי, זה פאקינג שוטר.
שוטר, מה הסיכוי? כן, what are the odds? זה ממש ככה.
לאחר מכן, רודס נעצר והוא אשם בתקיפות אלימות וכליאה בלתי חוקית. בינתיים, הוא נשם רק בתקיפה בלתי חוקית וכליאה, כאילו, בתקיפות אלימות וכליאה בלתי חוקית. זה כאילו הצ'ארג'ז העיקריים שהיו לו בהתחלה.
איזה סעיף מעניין זה, כליאה בלתי חוקית?
שמע, זה סעיף גם קיים, כי מן הסתם...
כן, כאילו... מרגיש לי, אבל זה כאילו מצחיק, זה כזה, כן, אוקיי.
זה נכון. מילר עזק את רודס והשאיר אותו ברכב שלו, כאילו ברכב המשטרתי שלו, עזוק. וכשהוא השאיר אותו ברכב, הוא הלך חזרה למסעית לבדוק את מצבה של האישה במסעית. כל הגוף שלה היה חבול מהפנים עד לרגליים. ומילר הזמין עזרה לאישה. ובזמן שהוא חיכה לעזרה שתגיע, הוא על הדרך מצא נשק במסעית של רודס, מוכבה על המיטה. משהו שהוא לא הבחין בו מקודם, כי הוא היה עסוק בהסבר של רודס ובאישה, מן סתם. לאחר שהוא מצא את הנשק של רודס, הוא הבחין, כאילו הוא התחיל לחשוד שרודס היה קצת יותר מתוקף סדרתי שהיה חוטף אנשים. תגיד ככה.
וואלה.
לכן, מילר חזר לרכב שלו לבדוק עם רודס, ומסתבר, ואני לא צוחק אותך, שרודס כמו דיני הצליח להעביר את ידיו האזוקות מאחורה לאזור הקדמי, והוא הצליח כמעט לברוח מהרכב.
מה?
כן, אבל לצערו של רודס הוא נתפס על ידי שוטר אחר שבדיוק הגיע בשם גיגאקס, ושני השוטרים פשוט נטרלו את רודס, עזגו אותו יותר טוב, שמו אותו ברכב ושמו עליו עין.
מה זה לשים עליו עין, אחי?
בוא נגיד ככה, זה לא היום המזל של רודס.
ממש לא. 1 באפריל,
לא היום המזל שלו. גם נתפס על ידי שוטר, גם ניסה לברוח וכמעט הצליח, ובדיוק שוטר אחר הגיע ועצר אותו.
מה הסיכוי?
זהו, זה למה אני אומר שזה קצת מצחיק כל העניין הזה עם צירופי מקרים האלה. ובאותו יום, קפלין, נלקחה לתחנת המשטרה הקרובה ביותר לצילומים של החבלות בתור הוכחות וראיות נגד רודס.
יש תמונה של קפלין? מצאת תמונה שלה?
לא, אין תמונה שלה, את האמת.
אוקיי, בסדר.
היא אמרה למשטרה שהיא נרדמה ונלקחה לתא עינויים של רודס, ששם הייתה אזוקה לקיר עירומה ועברה התעללות מינית ופיזית על ידי רודס. רודס עד שהשוטר הגיע במשך כמה שעות. זאת אומרת שזה קרה בדיוק באותו לילה שלפני לפנות הבוקר שהגיע. רודס הודה בחטיפות וברצח של פטרישיה, דאגלס, ריקי ורג'יניה, בנוסף לעוד... בסביבות ה-41 רציחות נוספות.
מה?
כן.
הוא הודה ב-41 רציחות? מעשה רצח שהוא ביצע?
נוספות, כן.
הוא נתן מיקום, מצאו גופות, או שסתם הוא אמר, כן, רצחתי עוד 41?
זהו. לא, הוא לא נתן מיקום ל-41, אבל הוא כן נתן מיקום לפטרישה, דאגלס, ריקי ורג'יניה.
לאלה שכאילו אנחנו שמענו עליהם היום.
כן, למי שהם יותר קונפירמד רציחות. הוא אמר שהוא רצח עוד 41. בנוסף לכך, עכשיו, האם הוא באמת רצח עוד 41? אנשים מהדרך? God knows, כאילו, לא מצאו משהו.
כן.
לא מצאו יותר מזה? אחרי החקירה הרוצחים, השוטרים חיפשו ראיות נוספות בבית של רודס. עכשיו, בבית של רודס, הם מצאו עשרות תמונות של קורבנות קודמים של רודס, אבל הם לא מצאו, כאילו, איפה הם ירצחו, איפה הם נשארו וכל זה. הם כן מצאו תמונות של לפני ואחרי הרציחות. עכשיו, תקשיב טוב. בין התמונות המצמררות, כאילו, ביניהם זה גם התמונה של רג'יניה, אבל בין התמונות האלה, המשטרה מצאה תמונה של בחורה בשם פמילה מיליקן, וה-FBI חיפש את הבחורה הזאת, לבדוק אם כאילו היא מבין החיים, ולמזלם הם מצאו אותה, היא הייתה חיה, היא לא נרצחה, אז חוקר המשטרה בשם מרק, כן, השמי, הלך, שכחתי את השם משפחה שלו, להגיד את האמת, לא רשמתי את זה, אבל סוכן FBI מרק יצא לבדוק את העניין. הוא הלך אל פמלה, הראה לה את התמונה, שאל אותה אם זאת אי, פמלה ענתה בחיוב, והוא התחיל להסביר לה שהתמונה הזאת נמצאה בבית של רודס, והיא שאלה אם מכירה את רודס. עכשיו, פמלה נזכרה באירוע שקרה לה מקודם. היא אמרה שבשנת 1985 היא יצאה לחפש את אחיה, את אח שלה בוויניפג, בין השעות 8 עד 9 בערב.
וויניפג זה קנדה.
כן.
אוקיי.
היא הייתה בדרך לשם.
הייתה בדרך, אוקיי, סבבה.
לחפש.
זה על הגבול, מי שרוצה לדעת, זה על הגבול עם נורת דקוטה. אני הייתי פשוט בוויניפג ו... אני מכיר. כן, תמשיך.
זהו. חשוב לי קודם כל לציין שרודס נהג מסעית, אז הוא מן הסתם עבר במלא אזורים בארצות
הברית. כן, הוא פשוט היה על הכביש כל הזמן.
אז זהו, זה הגיוני שהוא...
מגיע ממקום למקום.
רצח ממקומות שונים מן הסתם גם.
כן.
עכשיו, מיליקן ניסתה לחפש טרמפ חזרה לבית שלה, ולמזלה היא מצאה טרמפ עם רוברט רודס, אשר היה בדרך לפלורידה עם הסעית שלו. רודס, כפי שנאמר מקודם, הסכים לעלות את מיליקן למסעית שלו, כי היא ביקשה לעלות על מסעית. הפעם היא ביקשה לעלות על מסעית, הוא לא עצר. כאילו, הוא כן עצר, הוא פשוט לא עצר ושאלי מצחת.
הוא לא עשה את זה בהתנדבות, נגיד ככה.
לא, היא אמרה ישירות, אני צריכה טרמפ.
כן.
והוא הסכים. עכשיו, כשמיליקן עלתה על מסעית, רודס צילם אותה. מבולבלת היא שאלה את רודס למה הוא צילם אותה, ורודס ענה לה שזה למקרה והיא תרמה אותו ותנסה לברוח, אז הוא ישלח את התמונה למשטרה. מיליקן לא כל כך הבינה על מה הוא מדבר, אבל החליטה להתעלם מזה. טוב. במשך הנסיעה הם דיברו עד שרודס הוציא שלט והראה אותו למיליקן. תקשיב טוב?
אוקיי.
על השלט היה רשום כסף, סמים או ישבן. אף אחד לא נוסע בחינם. עכשיו, עכשיו, מיליקן לא היה לה כסף, והיא לא הייתה עושה סמים, לא הייתה לברירה, היא בחרה באפשרות אחרת, בישבן. עכשיו, אחרי קיום יחסי מין בהסכמה, רודס הוריד את מיליקן בתחנת אוטובוס ושחרר את מיליקן לחופשי. היא שרדה את זה.
טוב.
היא הייתה שורדת, הוא לא רצח אותה, הוא לא התעלל בה, הם עשו מה שהם עשו, היא שוחררה, ו...
היא מתארת את, את הקבינה שלו, את לא את הקבינה, את זה שלו, את התא עינויים שהיה לו, היה לו משהו כזה אז?
זהו, לא היה לו אז, זה היה רגיל.
85.
זה היה זה היה 85, זה היה לפני. רק באזור 1990, הוא התחיל לשדרג את זה לתיינויים.
אז זהו, זה מרגיש כאילו... אני לא יודע, אני סתם מנחש כאילו מכל המקרים שאני שומע, אבל זה מרגיש כאילו... הוא די פריק קונטרול פריק כזה, כאילו הוא צריך את השליטה.
משהו, זה הוא יותר לכיוון ה-BDSM גם. קיצר, תקשיב. המשפט נערך במשך כשנה בערך, ובמשפט עצמו רודס הודה באשמה על העלמויות ורציחות של אותם הקורבנות שהוא אמר, ובית המשפט קבע כי רודס נידון לשני מאסרי עולם ללא אפשרות לשחרור על תנאי.
זהו, רק שתיים?
ועונש הזה.
קבל יותר דווקא.
חכה, אני מגיע לזה בדיוק. העונש הזה ניתן לאחר פשרה שמנעה עונש מוות לרודס. כיום רוברט רודס עדיין חי ונמצא בכלא, ואם תעביר תמונה אתה יכול לראות איך הוא נראה בערך. איך הוא נראה ב-1990, ותמונה של אחרי...
הנה, זה אשכרה אפריל, כאילו, השני באפריל 1990, זה שהוא נעצר. אריזונה. Oh my God, אחי! נבהלתי, אני לא צוחק. אחי.
על זה.
וואו. הוא עדיין חי?
כן, כפי שאתה רואה, זה היה בדיוק ב-2021.
Oh my God. תגיד, הוא הראה איזושהי חרטה על המעשים שלו?
לא, בכלל לא.
לא הראה שום חרטה?
לא. הוא אהב את מה שהוא עשה, הוא לא התחרט על זה. ונראה לי שהוא די שמח שבסופו של דבר הוא הגיע לפשרה שאין לו עונש מוות. אחרים נראה לי פחות שמחים.
אתה יודע את מי הוא מזכיר לי, אחי?
מי?
אתה רואה פמילי גיא?
באמת שלא, אבל אני מכיר כמה...
יש את הזקן הסוטה הזה? והילדים? אני רגע, אני...
אוקיי, אני יודע על מה אתה מדבר.
כן. לא יודע למה, אבל הנה, אני אשים פה כדי שכולם יוכלו לראות למי אני מתכוון. קוראים לו ג'ון הרברט.
אני יודע.
כן, הרברט, דה... אני לא צוחק, אחי, ממש מזכיר לי אותו. נשים אותו פה לידו, אחי. כדי ש... הנה, גם הוא היה סוטה. וגם הוא.
אתה חושב שזה מבוסס עליו?
אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אבל... בוא נגיד שכן. זה הדבר הזה.
יש בזה משהו.
וואו, איזה סיפור, אחי.
זהו, זה היה רוברט רודס, אני קורא שנהנית ושיש לך עדיין חשק לעשות לייב של מסעית אחרי זה.
כן, מחר, אבל בלי קשר לזה.
מחר.
אתה יודע אם למדתי משהו מכל הסיפור הזה של רודס עכשיו?
כן.
זה משהו שנראה לי שבדרך כלל אומרים גם כשאתה בצבא, בדרך כלל, כאילו במיוחד פה בישראל, אם מישהו מתנדב לתת לך טרמפ, פשוט לתת לך, להעלות אותך בתור זה לטרמפ, פשוט לא לעשות את זה, ולא לעלות לטרמפים. כאילו, זה כבר סימן אדום, זה כבר דגל אדום, כאילו.
בדיוק. במיוחד אם הוא מוציא שלט באמצע הנסיעה ורשום על השלט.
אני באתי להגיד...
כסף סמים או ישבן.
אני באתי להגיד במיוחד אם יש לו מסעית ענקית, אבל אוקיי, אתה הקדמת את זה כבר לבפנים.
גם.
אבל וואו, אחלה זה, תקשיב, טוב, אוקיי, אני לא שמעתי אף פעם על רוברט רודס, אז תודה רבה לך שחלקת את זה איתנו, מרק. פעם דיברנו על רוברט רודס, רוצח תחנות הדלק או תחנות המסעיות, איך שאפשר לתרגם אותו בצורה הזאת. אחלה, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים, מחר עושים לייב מסעית, יום שני עולה סרטון, עד הפעם הבאה, שיהיה לכם... אחלה לילה שבעולם, אוהב אתכם, ביי ביי.